טוב, אנחנו בעזרת השם ממשיכים, כן, אנחנו הגענו לשופטים פרק י"ח.
נכון,
אם כן, בתחילת הפרק ישנה הדגשה להקשר של ההסברה למאורעות ומה שאנחנו עתידים לקרוא, וההסברה היא שאין מלך בישראל. כל מה שיתואר נובע מכך שעם ישראל אין לו הנהגה מרכזית. בימים ההם אין מלך בישראל.
זה בונות השם, נכון?
מה? זה פעם שנייה שאנחנו פוגשים את הפסוק, הזה.
לא, הפרק הזה, בונות
השם. כן, כן, פרק י"ח, בונות ראשונה, תודה. אם כן, ראינו את זה גם לאל, נכון, הפרק הקודם לפסוק ו', הפרק הקודם שיש בו הפקרות, שיש בו, נכון, הפרק הקודם,
שהוא 50
כל המציאות הזאת של ההתייסדות של העבודה זרה בבית ניחה, נכון? אז בי"ז פסוק ו', מה כתוב? בימים ההם אין מלך בישראל, איש ישר בעיניו יעשה. כלומר, אם יש מלך בישראל, אז המלך הזה מתפקידו למנוע, להשגיח ולמנוע בהתרחשות גם בביתו של אדם פרטי. מה עם חוק כבוד האדם וחירותו? בבית שאני רוצה לעשות מה שאני רוצה. תשובה, בעם ישראל יש אחדות. אתם עשיתו לי חטיבה אחת בעולם, אומר הקדוש ברוך הוא. אם אתה נוסע בספינה, ואתה אומר, אני קודע חור רק תחת המושב שלי, רק בתא שלי. כן, אבל אתה מטבע את כל הספינה. מרד. פרק י"ח, המציאות הזאת של עבודה זרה, קנתה לבית, קנתה לשביתה בביתו של אדם פרטי. פרק י"ח, אני לא יודע אם אתם כבר מכירים את הסיפור, זה הולך להשתדרג. לא, זה זה פה על הזה, לא?
זה למעלה. זה
מציאות של אנדרואיד. וואלה, איזה מומחיות.
דבר בטלפון, מה אתה מפריע לו?
כן.
אני שומע את הדבר בטלפון.
שיעור.
לא משנה, חיים, בחדר הזה יש. הייתי מעביר פה שנה שיעורים ביום.
לא, אם יש שיעור פה, זהו, שקט. אסור, כאילו, אסור לעשות את השנה.
רעש לא, אבל זה רשות אחרת.
כן, אבל דבר בטלפון.
טוב, אז אני אומר, אתם רואים היטב את הנקודה הזאת, שפה בפרק שלנו, אותה עבודה זרה שהייתה מקודם בבית פרטי, עכשיו הולכת לקבל שדרוג, היא הולכת להיות עבודה זרה של שבט שלם, שבט הדני, שבט דן. ולכן הפסוק החורז הוא, בימים ההם, הפותח כאן, מצביע לנו גם הפרק הקודם. גם בבית הפרטי שלך, אסור לך לעשות דברים שהם מזיקים לאומה. בימים ההם אין מלך בישראל, ובימים ההם, תראו את ההדגשה. לכאורה, הפעם השנייה שכתוב בימים ההם הוא מיותר, לא? צריך היה להיות כתוב כך, תסתכלו בפנים. בימים ההם אין מלך בישראל, ושבט הדני מבקש לו נחלה. למה כתוב פעמיים בימים ההם? כי זה הדגש, זה קרה בגלל הימים ההם. שאין מלך בישראל, אין כוח מרכזי שמנהיג ומכוון, הרי יש אסכולות שונות, יש תזות שונות, כל אחד מושך את התקציב, את הסמיכה לכיוון שלו. יש כוח מרכזי שנקרא מלך, מדינה, היא עושה ויסות. וכן, לפעמים משחררת יותר תקציב לכיוון הזה, לפעמים כיוון אחר. לכן הכוח המרכזי שנקרא מלך, או בימינו עדיין לא הגענו למלך, המדינה היא כוח חיוני לבריאות של אומה. כמובן, המדינה הזאת, האומה הזאת, צריכה להיות, הנה יש לך שם סטנדר. כיסא יש לו, יש לך שם גם כיסא? כן? כן, המדינה צריכה להיות איכותית, ערכית, תורנית, רוחנית, ודאי. אבל גם אם היא לא הגיעה, והמדינה שלו היא כזאת, יש הרבה מה לצעוד, אבל גם ברוך השם. אבל המציאות של כוח מרכזי, זה ערך בפני עצמו. לכן התורה אומרת ששום תשים עליך המלך. שום תשים עליך המלך, וכרב אחיך וכו'. מצוות מינוי מלך היא מצווה שעם ישראל יצטווה בה. זה לא מצווה פרטית, זה מצווה שעומדת על האומה כולה. צריך לדעת, יש סל המצוות פרטי לכל אדם, שהוא עושה וי, ויש מצוות שמוטלות על הכלל, על האומה כגוף לאומי שלם, והן לא מוטלת עליך כפרט. לדוגמה, אדם קם בבוקר, אומר לעצמו, איזה מצוות עוד לא אמרתי, עשיתי היום? כיבוד הורים, טלפן להורים, מה שלומכם? פרשת תרומות ומעשרות, מפריש, מחיית עמלק, זה לא מוטל עליך. אפילו אם תפגוש עמלק, אתה לא מצווה להשמיד אותו.
רק אם אתה לא מסתכן.
מה? לא, זה מצווה על האומה, לא מצווה עליך.
כן, אבל אני חושב כתוב בספר החינוך שאם אתה פולש, רק אם אתה לא מסתכן.
אבל זה קושייה עצומה על ספר החינוך, גם מצוות מלחמה הוא כותב ככה. מנחת חינוך והרב בעריכות מקשים עליו. הוא גם מצוות מלחמה, שתה מצוות מלחמה, לא על עמלק, כותב את הדבר הזה. מלחמת מצווה, כל המהות של מצווה זה להסתכן ולנצח. הכל פנים אתם רואים את הכפילות, בימים ההם ובימים ההם, בסדר? שבט עדני מבקש לו נחלה לשבט, כי לא נפלה לו עד היום ההוא בתוך שבטי ישראל בנחלה. אז הסברנו למה כתוב פעמיים בימים ההם. עכשיו אני רוצה להגיד הסבר נוסף למה כתוב בימים ההם על שבט עדני. הרי איך יכול להיות שלא נפלה לו נחלה עד היום ההוא? איך יכול להיות? הרי האם ככה, אנחנו מכירים מסכת בבא בתרא, כתוב גם בתורה, בספר יהושע, איך הולקו הנחלות? לא יודעים?
לפי הגורל,
וגם לפי הגודל.
זה היה לפי הגורל.
אבל כל אחד נפל לו לפי
ברוח הקודש של דעורים ותומים. אבל כל אחד נפל לו לפי מה שמיועד לו משמיים. ראינו בספר יהושע הרבה זמן, הרבה פעמים, לפחות 4-5 פעמים, שיש התאמה של השבט למחלה. למשל, מי זה השבט שהוא מעל העין הרע?
יוסף.
ויש לו, היה לו, בנחלה שלו הייתה עיר שנקראת לוז, ששם אנשים לא היו מתים. מלאך המוות לא היה שולט שם. היו מזקינים, יוצאים החוצה, ונמאס להם לחיות, היו יוצאים החוצה, שמים, נכנסים לסקש וזהו. כן, ככה כתוב. למה דווקא חלקו של יוסף? התאמה. גם כלב ושבט יהודה, הרבה פעמים למדנו על זה בשבט. היום בספר שילפס עוד מעט, שנקרא לאור הנבואה, שיעורים בספר יהושע שניתנו בישיבת עטרת כהנים. זה ממש נתפס, יוצא לדפוס בימים האלה. עכשיו אנחנו בהצעות מחיר.
זה פורסם פה
בזה? לאט לאט, כן. אני לא יודע אם אין לך מספיק כסף לקנות אותו, אבל... אבל... כל פנים, אז מה זה, לא ראינו... צריכים להגיד, הגמרא בבבא בתרא...
איך זה בספר?
זה שיעורים?
שיעורים שלך,
אבל מי ערך? ערך עורך ראשוני. לא מהישיבה. כל פנים, רבו יסעד. הגמרא מסכת בבבא בתרא מתארת בעריכות את הגורל, שהגורל עבד בצורה כזאת. היה עומד יהושע לפניו אלעזר הכהן, כהן גדול, בתוך האפוד היה אורים ותומים. אורים ותומים זה שם מפורש שמקופל בתוך האפוד. ויהושע היה לו 12 קלפיות, 24 קלפיות. ב-12 היה כתוב שם של שבט, ב-12 היה כתוב נחלה. הוא חילק מראש את ארץ ישראל 12 נחלות. ואז הוא היה מוציא, יש כמה דעות בזה, אבל זה היה מוציא שבט נחלה. לפני שהוא היה פותח, הוא היה שואל את יהושע, את אלעזר כהן גדול, שהיה עונה לפי הורים ותומים, ושני הדברים האלה היו מתאימים. כלומר, גם ברוח הקודש, גם בגורל. ואף פעם לא יצא אי התאמה. אז מה זה שבט דן עכשיו? הוא בימים ההם, שבט הדני מבקש לו נחלה, ועוד אני מחמיר את השאלה. הרי זה שהצפון הוא נחלת שבט דן, זה כתוב פעמיים, לפחות פעמיים בתורה. פרשת שבוע שעבר. האחרונה, לך לך. רב אברום אבינו עושה מלחמה, נכון? מלחמת העולם הראשונה, אני קורא לזה. מה כתוב? וירדוף עד?
דן.
לא, וירדוף עד דן. ויחלק עליהם, ואחר כך כתוב דמשק. נו, אז... ומוישה רבינו מה אומר? דן גור יהיה יזנק.
הבשן.
איפה זה הבשן?
גולן.
סוריה, גולן. אלוני הבשן, יש שוב אלוני הבשן. נו, אז איך זה ש... כי אם אתה קורא רק פה, אם אתה קורא רק את הנביא הזה, יש לך תחושה ששבט דן צפוף לו.
מקופח
צפוף לו, והוא אין לו גורל, אז הוא עושה פשיטת לילה, וזה לא ככה, זה מיועד מראש.
אנחנו אומרים שדן זה אתיופי. ושם קופחים.
היום דן זה לא אתיופי, כי גוש דן זה תל אביבים, לא איפה זה גוש דן. כן? בסדר, סיכום השאלה. איך הפסוק מתאר בפרקנו, בפסוק א', ששבט הדני מבקש לו נחלה לשבט כי לא נפלה לו עד היום ההוא? כן, הרי אנחנו יודעים שא' זה מחולק בגורל. הם ידעו מראש, היה להם סרטיפיקה, היה להם קושן, זה נקרא, יהושע חילג בפרק ט"ו, רוב השבט, יהושע כבש את ארץ ישראל במשך 7 שנים. וחילק במשך 7 שנים, אבל רוב הנחלות לא נכבשו. אבל הוא נתן להם קושן, הוא חילק להם קושן, כל שבט מה נחלתו. אז הם ידעו שהם יועדים לגולה, ולצפון הארץ. שאלה ב', הרי כבר, הם ידעו את הפסוקים בספר בראשית, נכון? היה להם תורה ביד. עכשיו תדפדפו אחורה. המשך אותה שאלה. לפני שאנחנו עונים, תסתכלו ביהושע פרק י"ט. מה כתוב? יהושע פרק י"ט, פסוק נדמה לי מ"ד, בואו נראה מה כתוב. כן? פסוק מ', למטה בני דן משפחותיו יצא הגורל השביעי, ויהי גבול נחלתם צורעה ואשתאול ועיר שמש. עיר שמש איך קוראים לה היום? בית שמש, נכון? אנחנו יודעים איפה דן, איפה זה, איפה זה. מה?
לא קרה בית שמש שם.
מה? שעלבים. ואיילון, ויתלה, ואיילון, ותמנת ועקרון וכו'. מה כתוב בפסוק מ"ז? ויצא גבול דן מהם, ויעלו בני דן ויאכלו עם לשם וילכדו אותה, ויכו אותה לפיכה וירשו אותה וישבו בה ויקראו לשם כשם בעמדיהם. אז זה קרה בישוע פרק י"ט או בשופטים פרק י"ט?
לא, אבל...
פה הזכירו את זה בטח בגלל שזה כבר עמוק את כל ההכנות, לא?
שם, בישוע.
יכול להיות שכל המצב הזה היה עכשיו.
עכשיו תסתכלו בפרק א' של ספרנו, פרק א' של שופטים, פסוק למד א', א' למד א', מה כתוב? וילחצו האמורי את בני דן ההרה, כי לא ניתנו לרדת לעמק. ואלו האמורי לשבת בהר חרס, בהיהלום של עמים, ותכבד יד בן יוסף, ויהיה להם למס. זאת אומרת, סיכום הדבר. בפרק יהושע, בספר יהושע, עוד בבראשית, אחר כך דברי משה רבינו באזין. סוף דברים. ואחר כך בפרק יהושע כתובה נבואה, שהם ידעו היטב שבצפון, זה לא סתם שהם הלכו עכשיו לסייר ולמצוא להם נחלה, ועלו צפונה. כי באותה מידה הם יכולים ללכת דרומה, לא. הם הלכו בעקבות הנבואה שמייעדת להם נחלה בדרך בצפון. אבל הנחלה הזאת היא לא, אנחנו קוראים ביהושע, ויצא גבול דן מהם. כלומר, הגבול היה ממקום אחר. אנחנו קוראים בתחילת שופטים שהאמורי סגר עליהם ולא נתן להם להתפתח. התמונה שעולה, שעם ישראל לא שולט בארצו, אלא הגויים שולים בארץ, והשבטים בתחילת הדרך היו כמו התנחלויות, וכל התנחלות יש לה מיליציה, יש לה כוח לוחם אישי, והיא צריכה להסתדר. למה? כי בימים האלה אין מלך בישראל. אם היה מלך, אז גבול דן, לא, בני דן לא דוגים רק לעצמם, אלא כל השבטים נלחמים איתם על הנחלה שלהם, והם נלחמים שבטים אחרים. תראו לכם שיש קטיושות על קירת שמונה, או עכשיו יותר רלוונטי בדרום, נופה, והם צריכים להסתדר לבד. מרים עם טלפון לממשלה, הממשלה אומרת, מה הבעיה, אתם תקימו לכם כוח לוחם. זה התמונה. יש כמה בתוכנו שרוצים את זה, נכון? יש כל מיני זה, אבל זה לא התמונה שהנביא מתאר. הנביא מתאר אנרכיה. עוד מעט אנחנו נראה מה קרה כשאין מלך. כלומר, הסיכום, כל מה שאמרתי עד עכשיו, הסיכום שבני דן צריכים להסתדר ולתפוס להם נחלה שידועה להם מראש, זה נגזר מזה שבימים ההם אין מלך בישראל. לכן כתוב פעמיים בפסוק, בימים ההם, בימים ההם. הם ידעו היטב לאן הם הולכים. בסדר? יפה. אז בזה סיכמנו את פסוק א'. התמונה היא תמונה קשה. המחורים שולטים בארץ, ואנחנו, יש לנו מיליציות כאלה, כל שבט מחזיק לו כוח לוחם, שבמרוצת הזמן הוא שולח אותו ומסתדר לו בנחלתו. זה דיעבד גדול. אם היה מלך, גם דבורה הנביאה, היא צועקת על כמה שבטים, למה לא באת להילחם? כן, למה ישבת בין המשפטיים, נכון? נדמה לי שאחד השבטים שהיא צועקת עליהם זה דן, אני כבר לא זוכר. את פה בתחילת ספר שופטים. נפתלי ודן, לא?
בין המשפטיים זה יששכר.
הוא לא מוזכר שם דן?
לא, יששכר דווקא הלך לי להילחם, יששכר אם אני
לא
טועה.
לא, סתם משפטיים זה בברכה של יעקב.
לא, לא, אבל לא משנה, עכשיו רק הזכרתי את זה. אז אם כן, בואו נחזור אל איפה שאנחנו נמצאים, פרק י"ח. הסברתי את פסוק א', הלאה, פסוק ב'. וישלחו בני דן, וישלחו את בני דן ממשפחתם, סליחה, וישלחו בני דן, דרך אגב, מי השבט שהולך בסוף כל המחנות?
דן,
מאסף לכל המחנות. זאת אומרת, אנחנו בסוף שופטים.
צועקת על זבולון ונפתלי.
מה?
צועקת על זבולון ונפתלי.
על זבולון ונפתלי, אוקיי, לא על דן. אז למה ישבת בין משפחתם לשמוע קולות הדרים, שריקות הדרים? מה? ולא באת לי, אבל זו אותה תמונה! שמה, ברק, נכון? ברק עולה להילחם, בהר תבור וכולי, עם מדיין וכולי, והשבטים מסביב...
בהר אפרים.
בכל לא משנה, אבל למה הזכרתי את זה? השבטים מסביב לא באים לעזור, עד שהנביאה צריכה לצעוק עליהם. אבל זה לא תמונה של צבא. צבא זה כולם בעד אחד, אחד בעד כולם. וזה לא שלושת המוסקטרים, זה צבא. צבא זה כן, כולם באים להילחם. אז התמונה הזאת היא תמונה של ההתנחלות בארץ, משום שחסרון מלך. איפה אנחנו עוברים לפרשת המלך? שמואל מלכים. יש לנו יהושע, חטיבה בפני עצמה, 28 שנים, אחר כך 340-350 שנה של ספר שופטים, שהוא כולו הכנה לשמואל מלכים. אומרת הגמרא מסכת סוכה, הזכרתי לכם את זה, אני זוכר, אני חושב, תחילת אלול, שלא היה שבט ושבט שלא יעמיד שופט. הזכרתי לכם את זה? הגמרא מסכת סוכה אומרת, כל השבטים העמידו שופטים. והפנימיות של זה, שעם ישראל חיפש את דרכו, חיפש את עצמו. אולי השבט של, אולי השופט של שבט זה יוביל, כי כל שבט היה לו אופי משלו, תפילות משלו, אולי הוא יוביל, אולי הוא יוביל. אבל יהודה צריך להוביל, אבל לא כשבט, אלא כמלך. לכן, היה 12 ניסיונות מכל השבטים, בסופו של דבר, מיד, בסופו של דבר, לא צלחה דרכנו, כשבטים, ופנינו אל ספר המלכים. כן?
אתה יודע, כאילו אני מקדים את המאוחר, אבל למה בעצם שמואל מתרעם על...
כשנגיע לשמואל, בעוד שנה וחצי, צריך ללמוד את זה. כיוון שזה מצווה, אז למה הוא מתרעם?
בלי כל המצווה, היות יש קרות אנרכיה כזאת...
אבל היה מלך! קראו לו שמואל.
הוא היה שופט, אולי...
שימש, הוא משמש בתפקיד מלוכני. לא אותך מעשו, אותי מעשו. אל תחשוב שהם מעשו אותך כמלך. אותי מעשו, עונה לו השם. אבל חכה, עוד חכה שנה וחצי.
גם שנה וחצי.
4 פרקים. מה, בשמואל ד' זה כבר בקשת המלך?
זה שמואל ט' בערך.
נו, אז יש לך את כל הפרקים פה בשבילך כזה. נגיע לזה, צודק, רק שנה. עכשיו הוא רגוע, יש לו רק שנה אחר. כן, הלאה. פסוק ב', וישלחו בני דן ממשפחתם 5 אנשים מקצותם, אנשים בני חי. תסתכלו בפנים, מצורעה ומשתאול לרגל את הארץ ולחוקרה, ויאמרו אליהם, לכו חיקרו את הארץ ויבואו על אפרים עד בית מיכה, ואלינו שעה. יפה. קודם כל, איכות האנשים שנשלחו, אומר המצודות, מה זה מקצותם? איזה מילה בעברית זה מזכיר? קצות. הם שלחו... קצינים. אומר המצודות פה במקום, הם שלחו סיירת, שלחו קצינים. ממי הם למדו את זה? מוישה רבנו. מוישה רבנו שלח.
נשיאים.
כן, נשיאים. כלומר, התוצאה שם לא הייתה כל כך טובה אצל משה, אבל לא בגלל שהם שלחו נשיאים, בגלל סיבות אחרות. אבל בכל אופן, מקצותם, אתם רואים, יש פה מחלקת ציור, מה שנקרא, זה נקרא היום פלסר, פלוגות ציור. כן? אנשים בני חיים מצורה ומשתאו לרגל את הארץ. ולחוקרה. עכשיו תגידו לי אתם, מה היה כתוב להם במשימה? מה הם צריכים לעשות? הגדרת המשימה, מה כתוב?
רואים שהם חיפשו עיר שקל לכבוש.
אבל מה אמרו להם? הם ישבו עכשיו בקונסוליום, במטכ"ל, הרי מה ציירתי? ציירתי שכל שבט, שנייה, הוא אישות עצמאית, ויש לו גם יחידה לוחמת, מיליציה. אז ממנה יש פיקוד. ישבו מול זה נקרא היום קפק, קבוצת פקודות. קודם כל מגדירים לך את המשימה. מה המשימה? מה כתוב במשימה? אני רואה שתי משימות פה. שמעתם? בוא נקרא. אני רואה פה שתי משימות. אם כן, לרגל את הארץ ולחוקרה. האם יש פה כפילות לשון?
לא.
תחזור רגע, תחזור עם ספר, אתה חוזר, תחזור עם ספר, יש פה ספר אורות?
יש פה
ספר. לא, אורות.
אין אורות.
תביא איתך אורות, בסדר? אתם רואים פה משימה כפולה?
אורות זה מה?
אורות, אורות. אם כן, מה כתוב כאן? לרגל את הארץ ולחוקרה. עכשיו, אם... שיושב, הוא יביא. בסדר, עוד מעט, אני מחכה שהוא יחזור. אם יש כאן כפילות, אז בוא נראה בפועל מה הם אומרים להם. אמרו עליהם, צריך להיות כתוב, לכו רגלו את הארץ וחיקרוה. לכו חיקרו. אז תגידו לי, אז תחליט, יש כאן כפילות, לרגל את הארץ וחוקרה, או לא, כתוב אחר כך חוקרה. תשובה, אנחנו צריכים לדעת, שב, למה אתה לא רגוע? כן? אנחנו לומדים עכשיו. תהיה רגוע. מי זה ימין אוחיון?
ימין?
זה אתה קורא רות?
שוהם
אולי. מה?
שוהם, זה רות ימין?
אז אולי ימין זה אבא שלו. כי כתוב ימין וצבי האוחיון. שוהם איזה שיעור?
זה הסעזרות
שלי. זה של ההורים, כן?
מה זה לא טוב?
של אבא שלו. אם כן...
זה לא טוב?
לא, זה בסדר גמור. אם כן, עוד מעט נפתח. לרגל את הארץ ולחוקרה, כי אנחנו צריכים לדעת שארץ ישראל היא לא מה שחשבנו. ארץ ישראל לא משטח שעם ישראל יושב ומתפתח עליו. היא לא במה. היא לא איזה לוקיישן, איזה מיקום. ארץ ישראל, כמו שהרב פותח את ספר אורות, בביטוי הידוע, ארץ ישראל איננה דבר חיצוני. קניין חיצוני לאומה. זה נקרא לרגל. הם אמרו לו, תקשיבו, הם אמרו, תראו, אתם נשלחים עכשיו להביא לנו נחלה. אבל נחלה זה מקום שמתאים בפנימיות שלה לשבט דן, לאופי, כמו שידוך. אתם עדיין צעירים, אבל כשתגיעו לגיל של חתונה, כלומר, שיעור ה' ו' ומעלה, כן? לא לפני, ומי שיש לו גיבנת, נא לשלוח ל-SMS, ביי, כן?
למה?
זה לא הנושא שלנו.
גיבנת. למה היא גיבנת?
הבנת מה אמרתי? מי שמביא איתו גיבנת מהסניף. כלומר, חברה. נא לשלוח לה אס-אמס. לא וואטסאפ, אס-אמס. שלום לך. להתראות? בעוד שנתיים.
אמרת שוראי, שוראי עוד ארבע שנים.
לא, בעוד שנתיים רק תראה אותה ותראה אם זה דיין רלוונטי, ואז אתה שולח לה עוד אס-אמס. לא אמרתי מה נעשה עוד שנתיים. הכל פנים, רבו איסאי, הכל פנים. אה?
פסק מה?
הדרכה טובה, עצה טובה כמה שמעלה. רבים ניסו ולא עלתה בידם, מיעוט ניסו ועלתה בידם. אבל רבים ניסו ולא עלתה בידם.
יש
לך תוכניות? אה, כן, 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 אנחנו נוכלים לדעת.
דבר, הוא יודע, ההורים שלו באו מהסניף, לא?
לא,
לא. אה? טוב, אני מכיר את אבא שלו, אבל חבר שלי רואה כושם סוף. לכן אמרתי, רבים ניסו ולא עלתה בידם. אני כשהייתי בשנה, אני התחתנתי ביוד באב של שנה א', כלומר ביום הראשון של בין הזמנים, כלומר לא שנה א', יוד באב זה כבר, תת באב נגמר הזמן. עכשיו תראו, היו כמה כמוני במרכז הרב שהתחתנו שיעור א', שיעור ב', אחד מהם נשאר בעולם התורה, עבדכם הנאמן, כל השאר נפלטו החוצה, למרות שהם לא רצו. לכן הם רבים ניסו ולא עלתה בידם.
למדת עם אלעזר ברינבוים?
לא, לא זוכר
גיל שלך. בגיל שלך גם למדנו.
איפה הוא? לא כרגע, לא נזכר. לכן, למה נתתי את הדוגמה של שידוך? שידוך בנוי משני דברים. גבר ואישה, זה דבר פיזי. וגם התאמה נפשית, התאמה רוחנית, התאמה של אופי. שבט לארץ, לרגל, זה חיצוניות, לחקור זה פנימיות. הם לא אמרו להם, חבר'ה, לכו תמצאו מקום שצפוף לנו. יכול להיות שיהיו מקומות יותר זמינים, אבל פחות מתאימים. עכשיו, מה העיקרי, חיצוניות או פנימיות? מה הם אומרים להם?
חיצוניות.
אמר, הם אמרו להם ככה,
קודם תראו את החיצוני,
לרגל ולחקור. אבל אחר כך בפקודה בפועל מה הם אמרו? לחקור, כלומר מה העיקרי? התאמה בין הנחלה למקום.
איך הם
בדיקו? לא, זה לא עניין של להכניס משהו לקרקע, זה לטעות על קנקנה. אנחנו נראה, אחר כך הם מצאו שם אנשים מאיכות מסוימת, בואו נראה. בכל אופן אני רוצה לקרוא לכם בפנים, ארץ ישראל איננה דבר חיצוני, קניין חיצוני לאומה, כלומר אמצעי למטרה של התאגדות כללית והחזקת קיומה החומרי או הרוחני של האומה. אני פה בעוד, כן? זה לא, היא גם, אבל לא רק. ארץ ישראל איננה רע, איננה דבר חיצוני. אפשר להחליף, אפשר לצמצם, אפשר בנסיבות מסוימות צמצם או לא. זה מצווה מן התורה. ולא רק כללותה של הארץ, גם פרטיותה של הארץ. הנחלה פר שבט, שבט פר נחלה. לכן זה בא ברוח הקודש, עזר ויהושע. ארץ ישראל היא חטיבה עצמית, קשורה בקשר חיים עם האומה. לפני גוש קטיף, לפני הגירוש המטורף מגוש קטיף, היינו, עסקנו בדבר וכולי, אז היינו נותנים שיעורים. הייתי בראשון, היה שבת גוש קטיף, הרבה רבנים הלכו להרבה מקומות, הייתי בראשון, שאלתי אותם, תגידו, כמה שבטים יש לעם ישראל? 12 שבטים. האם יכול להיות מצב כזה, שבגלל שיקולים של כסף, או ביטחון, או אנחנו נוותר על שבט? לא רציתי לשאול אותם אם נוותר על עדה, כי חששתי שחלק יענו לי, כן, על איזה עדה? השנייה. כל אחד יענה על העדה של השנייה. אבל גם זה לא, גם זה, גם אנחנו מרקם של עדות שאי אפשר לוותר על שום אחד. אי אפשר לוותר. לא על היקס, לא על התימנים.
מה?
כן. לא, אי אפשר. שהשם יברך אותך באישה תימניה. אל תדבר יותר מדי. נראה מה יהיה איתך בסוף. כן, אבל אי אפשר. נחזור, חבר'ה, נחזור לעניין. אותו דבר גם בארץ ישראל. ארץ ישראל היא לא מטבע שכיר. מצווה מן התורה. לכן הגבולות שלהם דווקאיים. חבוקה בסגולות פנימיות עם מציאותה. כל זה אנחנו אומרים בשביל להסביר מילה אחת בפסוק, לחקור. לא כתוב לרגל, לרגל ולחקור. יפה, הלאה. פסוק ג', הגענו לפסוק ג'. ג' ד'. בואו נראה מה קרה. כתוב, ויבואו הר אפרים עד בית מיכה, וילינו שם, הם עושים חניית ביניים. נכון, איך זה, החברה להגנת הטבע, איך זה נקרא היום? חניון לילה. חניון לילה, הם עושים חמישה אנשים. עכשיו, מה הפסוק עשו ג' ד'? הם האם בית ביכה, כן? והם הכירו את כל הנער הלוי. כן, והם הכירו את כל הנער הלוי. אתם זוכרים מה היה הפרק הקודם? הפרק הקודם היה נער לוי, נכון, שהוא הפך אותו לכהן שלו, והוא היה כלכלן, בכף, גם בכוף, אבל הוא היה בעיקר בכף, והוא ניהל שם את כל המערכת, כספים וכולי, והוא היה הדמות המרכזית בה, מיכה היה בעל הבית, נקרא פסל מיכה, אבל הוא הפעיל שם המנכ״ל. המנכ״ל היה נער הלוי. עכשיו, האם היה להם היכרות קודמת עם הנער הלוי? מה עולה מהפסוק?
כן, כן.
למה?
הם הכירו את כל הנער שלו.
זיהו את הכל. כלומר, היה לזה פרסום הדבר הזה. אי אפשר להגיד שהם הכירו מהפייסבוק, כי לא היה, אבל איכשהו הם הכירו.
רגע, עכשיו, מאיפה הנער הלוי הזה בא במקור?
עוד מה אתה תראה? הוא היה הנכד של מוישה רבנו, לא פחות.
נכון, לא, אבל מאיזה עיר הוא הלך למיכה? כתב אמרנו
בית לחם. אפרת, אתה זוכר? דנו בזה באלול. אם הוא היה אפרתי או לוי. אם הוא היה אפרתי, אז הוא לא לוי. דנו בזה. בכל אופן, הוא הגיע, הם הכירו, היה ידוע הדבר הזה. עכשיו, הם הכירו את כולו, הם ידעו במה הוא עוסק. במה הוא עוסק? איך צריך לה, אם אתה מכיר, אם אתה יושב שם בחניון לילה, פתאום אתה שומע מואזין. איך אתה צריך להגיד? איך אתה צריך להגיד?
ללכת, או...
להתרחק או להתקרב?
להתרחק.
בוא נראה מה הם עשו.
לא, אבל הם הכירו את כל הנער.
הכירו את כל הנער, ואת מעשהו גם. הוא ידעו שהוא כהן לעבוד הזרה. הם מה עם בית מיכה והם מה הכירו את כל הנער? מה כתוב?
ויסורו שם.
למה לא כתוב וילכו שם? מה ההבדל בין וילכו לבין ויסורו?
מהר.
מה זה לסור בעברית? סור מ...
רבוע.
ויסורו שם זה לא רק שהפסוק אומר לך לאן הם הלכו, אחרי זה כתוב וילכו שם. שם הם סרו מן הדרך. זה הרגע ששבט דן מתחיל לפסול למטה.
הם
הלכו אליו
כאילו?
כן, ויסורו שם, ואומרו לו.
בפשט זה נראה כאילו ויסורו שם.
אז למה כתוב וילכו שם?
כאילו הם ברחו.
לא,
לא ויסורו
שם. מי שם? כך צריך היה להיות. זה מה שאני אומר, אתה רק עם חמיון לילה. סתם, תחשבו רגע על קטע של צניעות. או על קטע של סכנה. או קטע של חוסר נוחות. אתה מקים חמיון לילה, פתאום מתחיל, פעם זה קרה לי.
סיבת רמסים לידך.
לא, איזה ביוב התחיל לעלות שם ליד. מה עשינו? בדיוק, שיפור מקום, הלכנו עוד קילומטר, ידענו שיש עוד זה. שמישהו אחר ישן ליד הביוב. אם יש פתאום חוסר צניעות, איזה באים לידך, יש מטיילים חילוניים, אתה מתרחק. חוסר נוחות, חוסר צניעות. זה משהו נורא מה שקרה שם. הם באו, כתוב ועלינו שם, נכון? בפסוק הקודם. הם יבואו ויבואו הר אפרים עד בית מיכה, ועלינו שם, הקימו חניון. עכשיו הם שומעים את המואב, פתאום הם שומעים את אבוי דזור שם. צריכים ללכת משם. במקום זה הם הלכו לשם, והפסוק אומר מה קרה. הם סרו מן הדרך. 5 דקות. אז תתקבי עוד 5 דקות, אני כבר אגיד לך. בסדר? אז לכן לא כתוב וילכו שם, אלא ויסורו שם. כאילו כתוב ויסורו שם מן הדרך הרצויה, מאיפה שהם היו אמורים להיות. כן? מדרך הטובה. עכשיו, יכול להיות הסבר, זאת אומרת, ויסורו שם זה פקט, זה עובדה, כי אנחנו יודעים את ההמשך. זה לא פייר, אנחנו מבארים את הפסוק הזה לפי מה שקרה לקמן. שלקמן, אנחנו יודעים שבהמשך הפרק, הם שאבו אותו איתם והפכו את האבוי דזור מבית פרטי לכל השבט. לכן כתוב ויסורו שם. אבל ייתכן שהייתה להם סיבה טובה. וסיבה טובה שהם הכירו את שורשו של הלוי הזה. הם הלכו לראות את הנכד של מוישה רבנו. זה היה הנכד של מוישה רבנו. איש מפי איש. ויאמרו לו, איך אני יודע את זה? מהשאלות, הם מכבירים עליו שאלות. לא, תגיד לו, אתה נכד של מוישה רבנו, נכון? אז בואו תקראו, ואמרו לו, מי הביא לך חלום? מה זה מי הביא לך חלום? מי הכריח אותך להידבק בתומה של עבודה זרה? ומה אתה עושה בזה? מה זה בזה? מה זה זה, מיוון זהו? מה? כי אומרים זה... הצבעה, זה מה שצריך לשמוע. אמרו לו, תגיד לי, אחי, אתה נכד של מוישה רבנו, מה זה זה? מה זה הטרפים והפסל הזה? מי הביא לך הלום? מה אתה עושה בזה? ומה לך פה? אתה צריך את מקום אחר. ומה הוא עונה להם? העניות והדלות. תראו כמה אנחנו צריכים להחזיק ראש. ויאמר עליהם כזה וכזה עשה לי מיכה, ויזכרני ואילו לכהן. יזכרני זה הפילונים, כסף. גרת שמיים, כן? כסף. לא היה לי מה לאכול. הזכרתי את עצמי לעבודה זרה. זה מוסר גדול. שאדם, אתה לא יודע לאן יובילו לך החיים. לפעמים זמן שאתה צריך להודק את החגורה, לפעמים אתה פותר את החגורה, לפעמים מהדק את החגורה. אסור לעזוב את קדושת הרעיון, ואת דרך השם כמובן. העניות, הדלות, זה ניסיון גדול. דרך אגב, גם העשירות זה ניסיון גדול. שיש לאדם פתאום אפשרויות, אתם יודעים, 85%. 85% בעולם. מזוכה הפרס הגדול בפייס, המשפחות של החיים שלהם נהרסו. עזבו את המשפחות. למה? עד עכשיו הוא חי 20 שנה עם האישה הזאת, לא ככה, לא הכי אוהב אותה, אבל אני בכלל, הוא תקוע איתה. פתאום, יש לו מיליונים. חפשי את החברים שלו, הוא איננו. 85%, ואל תחשוב שאתה תהיה 115. כי כשאתה הולך לרופא, אתה לא אומר לו, תן לי תרופה, שריפאה את ה-15, אתה אומר, תן לתרופה שתהיה ב-85%, זה עובדת. אם אפשר יותר, אף תרופה היא לא יותר, לא משנה. אז העניות והעשירות הם ניסיון מאוד גדול, צריך זהר. כן? אז אנחנו רואים כאן מצב מורכב. מצד אחד, הם שרים מן הדרך. הם הולכים אחרי אבוי דזורי. מצד שני, כן, הם כן מזהים את שורשו של האיש הלוי הזה. מוישה רבנו, סבא. הנה, עכשיו היה לי שיחה, היום היה לי שיחה עם מישהו מישיבתנו, שהוא לא משנה, בשנה הבאה, עוד יותר משנה, הוא עומד להתגייס. והוא כבר עכשיו מכין את עצמו, לא משנה מי, לא, לא. הוא מראה לי תמונה של סבא שלו בצבא. היום בקרה, היום כשהגעתי פה. הוא מראה לי תמונה, כן, זה ריגש אותו, שהוא מצא תמונה של סבא. הם באים, אומרים, מה זה, אתה נכד של מוישה רבנו? עכשיו תשמעו את גודל האבסורד. מיכה, הבעל הבית של הטרפים הזה, מאיפה הוא הביא את הטרפים? אתם מכירים את המדרש? הוא הוציא אותם ממצרים. זה עבר איתם בים. זה עבר איתם בים. אז הוא היה בטל ברוב. עם ישראל היה... הוא סחב את הטרפים איתו ממצרים. עכשיו, מיכה הזה היה אחד התינוקות שהמצרים בנו אותם כלבנים. כלומר, המצרים עינו אותנו. אם הם אמרו, אתם צריכים להביא חומר, בטון, מלט, כמות מסוימת. אם אין, תפסו את התינוקות, השלימו אותם בזה. חזרים כאלה. עומד מוישה רבנו לפני הקדוש ברוך הוא וצועק, והקדוש ברוך הוא אומר, מה אתה רוצה להציל? בסדר, אני מציל. ומי ככה היה תינוק שמוישה רבנו הציל, הוציא אותו מהבלוק. גדל, העביר איתו את הטרפים את הים, ומה קרה לנכד של מוישה רבנו אצל מיכה הזה?
סתיקר בעבודה זרה.
נדבק לעבודה זרה.
זה מדובר פה על מיכה? זה נכון?
זה פסר מיכה, הנער הלוי, הנער הלוי, יש כאן את מיכה שהוא הבא לבית של עבודה זרה, לפני שיעור הבא תשנים את פרק י' ז', פרק הקודם, ומי שעבד אצלו היה הנכד של משה רבנו. זה הכרת הטוב של מיכה? הוא מדיח את הנכד של משה רבנו שהציל אותו מהבלוק?
לא קשור לקראת טוב, דווקא חושב שזה טוב, אחרת הוא לא עובד את זה.
לא הבנתי.
הוא חושב שזה דבר טוב, אפילו גם נותן לו...
זה מה שאתה אומר, אבל אנחנו נראה גם בפרק הזה, גם בפרק הקודם, זה לא ככה. שנייה, כן?
אמרנו שכל דור המדבר נספו, לא?
נו.
אז גם למיכה וגם אימות צריכים כבר לא להיות, אם כבר.
רק מגיל 20 ומעלה נספו.
אימו של מיכאי,
לא? לא. היא הייתה בת 12, בת 13, מה? הוא היה בן... הוא אמרת לך שהוא היה תינוק כשהוא ניצל.
40 שנה, אני לא.
לא, אבל אחרי חטא העגל, מי שתעשה... לא, בדור המדבר.
הוא יצא דור המדבר, כולם מתו מעל גיל 20. הם היו שניהם פחות מגיל 20.
לא, בשנה הראשונה זה קרה.
או שהם היו לווים, או שהם היו לווים.
מי? איזה שלב שהם פסקה
לא, כלב, כתוב שתמו כל הדור ההוא. טוב, אז אנחנו רואים כאן את המצב המורכב הזה. של... שורש טהור שתמון בתוך השפעה כזאת של עבודה זרה. ובהמשך הפרק אנחנו נראה את זה עוד יותר. כי בני יוסף, בוא נראה את הפסוק הבא, בוא נראה מבני דן, סליחה, מבקשים ממנו, בוא נראה, תסתכלו את פסוק היי, יאמרו לו, שאל נא באלוהים ונדעה, תצליח דרכנו, אשר אנחנו הולכים עליה, את מי הם מבקשים ממנו לשאול?
אלוהים האמיתי.
צודק. והוא עוד עונה בשם המפורש, לא להם הכהן, לכו נוכח
השם.
לא אלוהים נגד השם דרככם. איך הוא יודע? מה, השעון הזה מאחר? כן, אז צריך לזה. אתם רואים כמה זה מסובך? הוא בתמון בתוך עבודה זרה, והם יודעים את האמת, הם יודעים שהשם הוא אלוהים. אם שואלים מישהו, שואלים את השם. פעם באה אנחנו נשאל איך הוא ידע לכוון לדעת השם.